גם צריך אחד. טוב, עלינו בסעיף ג' עוד הפעם. התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה. כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, מתקבצים בלב אבני נגף רבים, שמרגישים על ידם כבדות רוח פנימית. וכשרוח הטוב חוזר, ומתנת התפילה ניתנת ממרומים, הולכים בכל תפילה ומתפנים אותם המכשולים, והסיחורים הרבים אשר נקבצו בנחל הנובע של נשמת החיים העליונה הולכים ושרים. ועם אותה עלייה נשמתית שהיא עולה בכל תפילה ביחס לערך זמנה, אחוזים ידועים באים בתור מרפא את חסרון העבר. אמנם לא בבת אחת נמנע החיסרון, אבל הוא הולך ומתמלא, והצוהר של התפילה הולך ומגלה את אורותיו. התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה, כלומר, במעמד התפילה, אז המשמעות הרוחנית של זה, זה שהנשמה תחתום, תרשים את האדם ברשמים הנשמתיים שלה. יש איזושהי התפרצות שאמורה להיות מופיעה בזמן התפילה. זה שהתפילה, המעמד הזה, המעמד הרוחני הזה שנקרא תפילה, זה מכשיר או מומנט שגורם להופעת הפרץ הנשמתי הזה. אולי אחר כך המשפטים הבאים יסבירו את זה וזה יותר מובן. כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, מתקבצים בלב אבני נגף רבים שמרגישים על ידם כבדות רוח פנימית. אז אתמול אמרנו שאת המשפט הזה, בטח יש בו את המשמעות הפשוטה, אבל אמרתי לכם שאני חושד שיש פה גם משמעות נוספת. המשמעות הפשוטה היא שכשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, כלומר, כשלא השתמשת בתפילה שהיא מאפשרת לנשמה וכל מה שיש במאוויים הנשמתיים שדיברנו עליהם בפסקה א' וההשלכות של זה בב', כשהתפילה לא מצליחה לגלם את הנשמה, להוציא מן הכוח אל הפועל את הרצוניות הנשמתית, ועוברים ימים ושנים כאלו, אז הבורק אין בו מים, אז יש בו אבני נגף רבים. זאת אומרת, יש יובש, ויובש יוצר סתימה, וסתימה יוצר אחר כך איזשהו חוסר תפקוד של המערכת, של האינסטלציה. אז זה שנים בלא תפילה בכוונה, הן גורמות להתקבצות של רוחניות, חוסר רוחניות, של אבני נגף, של אטימות המידות, אטימות המוסר, אטימות השכל. ובגלל זה האדם נהיה כבד רוח. כבד רוח, הכוונה, הרוחניות לא בולטת אצלו, לא ניכרת בחייו. אז זה המשמעות הפשוטה. אני חושב שהדבר הזה כתוב בכוזרי, במאמר שלישי. בכוזרי במאמר שלישי כתוב שהתפילות עניינן לבוא ולנקות את מה שכל פעם מצטבר בלי התפילות. אבל יש לי חשד, וכשעברתי אתמול על הפסקאות, אז אני לא יכול להגיד שיש לי ודאות בהפניה לסוגיה נוספת, לא נוספת, לזווית הנוספת של הסוגיה, אבל אני חושב שכן. הרב אומר פה, כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, מתקבצים בלב אבני נגף רבים, אז אמרנו אתמול, זה לא רק בגלל שלא התפללת והשתמשת בתפילה, אלא כשהתפללת בלי כוונה, כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, אז גם כן, זה עצמו יוצר את התקבצות אבני הנגף. וזה בפסקאות שלפנינו. כל פסקה יש בה איזשהו עניין שאנחנו לא נרצה להרחיב בו, אבל שני יסודות חשובים לגבי. אז תראו, זה משמונה קבצים. שתי הפסקאות זה משמונה קבצים. הרב כותב ככה. אנחנו יודעים, לפני כן, אנחנו יודעים שהמסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. ואנחנו תמיד לומדים, ונלמד גם פה, בעזרת השם, את המשמעות של למה בלי תורה התפילה היא תועבה. ומה שגורם לנו קצת לטשטש את, את הקריאה שכתוב פה, שהמסיר אוזנו משמוע התורה, התפילה שלו היא תועבה. ואנחנו תמיד אומרים, תשמע, אז התפילה לא תלך. לא, כתוב שהתפילה היא תועבה, היא דבר רע. עצם התפילה, האדם עמד והתפלל, והתפילה שלו הייתה תועבה. תפילה פסולה. זה הפסקאות פה, על התפילות הפסולות, שבספרים הן נקראות פסילים. תפילה פסולה היא כמו פסיל מסוים, פסל מסוים, שחלילה מאחיר את העולם. אז הרב כותב ככה, בקובץ ג' התפילות הפסולות, שלא בכוונה או בכוונה פסולה, כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, כלומר, או בכלל בלי כוונה, נעמדת בתפילה וכן, זה קצת סותר את מה שאמרתי לכם בשם רב צדוק, שרב צדוק אומר שלא מתכוונים בתפילה. היית צריך להתכוון בתפילה, זה בעיה. אבל בסדר, תסנחרנו עכשיו את ההבנה, תפילה בלי כוונה, הכוונה שחלמת. או שהתכוונת, אבל הכוונות היו פסולות. זאת אומרת, הראש שלך היה שם, אבל הוא ניסה לנחס את התפילה למגמות שליליות וכו'. מה המשמעות שלהן? תגיד, לא עולה. לא עולה, לא עובר. לא. אומר הרב, הרי הן פוגמות את כיסא הכבוד שאוצר הנשמות שם האחוז. יש איזושהי מדרגה עולמית כזאת שצריך להבין מה זה, כיסא הכבוד, מקום שמשם הנשמות נחצבות, זה גרעין פנימי של ההוויה שלנו, ובתפילות הפסולות אז אנחנו פוגמים את הגרעין הזה, את הכוח המאיר הזה, המשפיע הזה. אנחנו כאילו שמים עליו קליפות. הרעיון והרגש האלוהי בתארתו, הסבר, הרעיון והרגש האלוהי בתארתו, כשאנחנו שייכים לרעיון ורגש, התפילה היא לא שכל, אז רעיון פה זה כמו, לא רק פה, אבל רעיון זה רעבה, כמו רצון, רצון שכלי כזה, רגש, אלוהי, אתה ברעיונות שלך, ברגשות שלך, מייחס אותן לאלוהות בתהרה, כלומר הרעיונות והרגשות שלך הם בתהרה, בתהרה, בנקיות, בלי התפעלות מרשמים נמוכים של הגוף, זה המושג טהרה. אז זה פחות חשוב לי. עכשיו, מוסיפו זיקוק אל העולם, המוסר מתרחב, הטהרה הרעיונית מתאדרת, והרצון להתרומם לטוב עליון מתגדל. זאת אומרת, זה פועל טוב בעולם. אבל התפילות הפסולות, מה המשמעות שלהן? למה בתפילה פסולה יש בעיה יותר מאשר, לדוגמה, בהקשר הזה, לימוד תורה שיש בו? הלימוד תורה, נכון, יש סם המוות וכו', אבל כרגע אני רוצה לומר, בהקשר הזה לימוד תורה לא יקרה תועבה. למה? התפילות הפסולות מחוקקות בתוך ציורי הקודש ציורים מטושטשים. והמחשבה של קודש ואמונה נפגמת. אתם מבינים מה זה כיסא הכבוד? נפגם. זה המחשבה של קודש ואמונה נפגמת. אתה בתפילה, כשאתה עומד בתפילה, זה מין, זה לא רק מה שקורה ברבע לשלוש היום, זה גם מציאות שהאדם מישראל הוא, זה חלק מההתארגנות של כוחותיו הרוחניים. קורה שם משהו בתפילה. אתה לא תצא מהתפילה כמו שנכנסת. בדרך כלל אנחנו נוהגים להגיד את זה בשם חסידי הבעל שם טוב, שככה נדע אם תפילה פועלת או לא. אם השתנית לטובה אחרי התפילה, תפילה פעלה. אם לא, לא פעלה. אז פה אנחנו נוסיף ככה על דרכו של הרב, אתה תצא אחרת מהתפילה. כי לבוא לתפילה זה לא סתם לנסות שילך. זה איזשהו מעמד ששיעור הקומה של האדם מישראל קורה לו משהו בתפילה. מה קורה? הוא עסוק ברעיונות ורגש אלוהיים. הוא עסוק באיזשהו מרחב של עמידה לפני השם, כלומר קרבת אלוקים, כלומר הוא עכשיו בא במגע עם הרצונות, עם ההרגשות, הודות, האלוקות, הישועה וכו'. אז אם התפילה היא לא בכוונה, בכלל, סתם, בן אדם, רעיונות ורגש אלוהי זה כלום בשבילו. או שחלילה המושגים האלוהים יותר גרוע, וגם כנראה יותר קשה לתיקון. הרעיון והרגש האלוהי אצלו זה מנותב למחוזות שפלים. כאילו מדובר פה באיזה, אתם יודעים, כל התיאורים הפחות יפים על תפילה. אז זה לא סתם, זה מחוקק בתוך ציורי הקודש ציורים מטושטשים. זה פוגם את מחשבת הקודש והאמונה. אתה נהיה אדם שה, נקרא לזה במילים שלי, האוריינטציה, העין הרוחנית שלו, היא נשפלת, היא נאטמת, היא מסתאבת. זה נקרא פגימה בכיסא הכבוד. לא באמת שכיסא הכבוד נפגם, אלא הרושם שלנו ממנו. כיסא הכבוד זה מקום של אוצר הנשמות. כיסא הכבוד זה נקרא עולם הנשמות. ומה העניינה של התפילה? להוציא מן הכוח אל הפועל. סעיף ב', להוציא מן הכוח אל הפועל את התפילה הנשמתית, כלומר את המעמד הנשמתי. אתה אמור להיות אחרי התפילה יותר נשמתי. אבל אתה לוקח את המאורע שבו נשמה באה לפרוץ, רוצה את תפקידה הנשמה, ואתה שם שם בוץ. אז המחשבה של קודש ואמונה נפגמת. ואז, מה שחשוב לי עכשיו כבר לענייננו נאמר, כמו שמקודם אמרתי לכם, תראו, זה פועל לטוב בעולם כשאתה מתפלל. עכשיו זה גם פועל לרעה בעולם. פועלתי על החיים ההיפוך ממה שההורה האלוהית צריכה לפעול. יש קשר להורה האלוהית, אבל זה יותר, יוצר אותה, הרב יגיד במקום אחר, זה יוצר אותה, סליחה, בצורה של קריקטורה, קריקטורה קיצונית. איזשהו אלוהים שהוא ממש מטשטש את מה שיש בכיסא הכבוד. זה אלוהים, קוראים לזה אלוהים, בני אדם. אבל האלוהים הזה זה אלוהים קטן של אנשים קטנים ופגומים. פועלתי על החיים ההיפוך ממה שההורה האלוהית צריכה לפעול, ומאבדת את הנועם של ההורה, של ההורה אשר לקדושה, ושם שמיים, שאמור להיות מה שמהווה מניע להתגדלות, להתטייבות הרצון, שם שמיים נעשה חלול. מתחלל, מתרוקן, וגם כן פונה אל החול, אל הגס. ואז זה משפיע על נשמות אחרות, על ידי האחיזה הרוחנית של הנשמות אחוזות אלו, ולהורגה הרוחנית בכללותה, שהיא קיים של, שהיא קיים אור גדול שגליו דוחים, ואם זה את זה לפעולה והזו, היא מתבלבלת, וכו' וכו'. להמשך יש עוד משמעות רצינית מאוד, מה זה סוף הפסקה, עד אשר יופיע אור גדול, צריך להסביר את זה, ולוואי ונזכה. עוד רגע מהפסקה הבאה, רק לפני כן, התנחת, זה מה שאני מציע, כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, זה גוף הגורם להתקבצות בלב של אבני נגף רבים. לא רק שלא התפללת, אטמת, ככה אני חושב, זה לא מה שכתוב בכוזרי, אבל ככה אני חושב. אני קורא הירש חפתת, פה ההתחלה קצת פחות מענייננו, אבל נרוויח אותה. התפילה היא מרוממת את הרצון, לא בדקתי אפילו אם זה נכנס פה, לא חושב. התפילה היא מרוממת את הרצון, ומעלה אותו למרומם מקורו. תראו, למה צריך לקרוא המון את כתבי הרב? כי הנה, אתה תגיד לעצמך עכשיו. רגע, מה הפירוש שהתפילה מוציאה מן הכוח אל הפועל את התפילה המתמדת של הנשמה? במשפט אחר, התפילה מרוממת את הרצון שבפועל, מעלה אותו למרומי מקורו, מי זאת? זה התפילה המתמדת של הנשמה, זה מרומי המקור של הרצון הטוב שלנו. ואז פעם אחרת אתה תלך, תראה עוד פעם את המילה מקור ברב. לכן צריך ללמוד הרבה בהתמדה גם לרוחב. משיבה היא התפילה, את המהותיות התוכית של האדם אל האלוהים. ובזה הרצון של העתיד הגדול מתבסס, וכפי עומק ההכשר של יסוד הרצון להתעלות, זה כבר מתחיל להיות קשור, בהמשך יובן. אתה צריך להיות מוכשר לזה, לא יבוא כך. תבוא, תעמוד בתפילה, בלי כל נקראת אלוקיך ישראל, בלי ליטול ידיים לפני התפילה, לנקות את הקצוות, כן, הידיים זה הקצוות של הגוף, מה שבא במגע עם החיים הנמוכים. תנקה את זה רגע לפני התפילה, אתה צריך להיכנס פנימה. שואלים למה אי אפשר ליטול את הרגליים? בעצם שהבן איש חי אומר, הרגליים, אפילו ליטול זה לא יעזור. אז אתה נוטל ידיים, אתה מתכונן לקראת אלוקיך ישראל, מסדר את עצמך ואת מחשבותיך. יש אומרים שהם היו שועים שעה אחת לפני, בשביל זה. אי אפשר לשום תפילה לשום ריקה, מתופסת בכל אופן מקום בעולם, כפי אותה מידה אימוצית באימוץ היסודי שבה. ותפילתם של צדיקים דומה ממש כאתר שמהפך את התבואה, מהפך את מידתו של הקדוש ברוך הוא, מידת רגזנות למידת רחמנות, והעולם והחיים מתחשרים להדפיס או להתפייס, ולהתאחד בצוויון יותר עליון ורצוי ממה שהיה לפני הבעתה של התפילה. כל תפילה מוסיפה תוכן חדש בעולם, מגוונת את החיים בגוון יותר בעיר, וממקור הכוח היסוד מוסיפה ביקום חיל חדש, סגולה לנשמה, בסדר, גם אם לא הבנו כל משפט. אבל יש תפילה של תפלות. כלומר, אצלנו זה תפילה בלא כוונה. בפסקה בקובץ ג' זה תפילות פסולות. לא כוונה או כוונה פסולה. זה נקרא תפילה של תפלות, חוסר טעם. ומה שחשוב לי עכשיו, למה זה קורה? נובעת מרצון אחור ומושחת. זה בגלל איך שבאת לתפילה. תואבה היא ותואבה היא פועלת. מזהמת את החיים ומוסיפה תבערה יקודית ביסוד התוסס שביקום. מוסיף תבערה, תבערת חטא, תבערת תאווה, כי אתה כן נמצא פה בתפילה באיזושהי בחינה יסודית. תראו, המילה יסודית חוזרת פה הרבה. בתפילה האדם נמצא במקום יסודי לחייו. תפילה היא קשורה ליסוד החיים שלנו, לעמוד היסודי של החיים שלנו. ויש שם זרימה יסודית. ואם אתה בא עם רצון אחור ומושחת, של גסות ואגוצנטריות וכו', אז התפילה היא עולה על הגל הזה, התפילה האישית שלך, עולה על הגל של היסודיות של התפילה. אבל מתוך מה היא מציפה? היא מציפה את הזוהמה הזו. אז יש תפילה של תפלות, נובעת מרצון אחור מושחת, תואבה היא ותואבה היא פועלת, מזהמת את החיים ומוסיפה תבערה יקודית ביסוד התוסס שביקום. זאת התפילה הבאה מתוך הסרת האוזן מן התורה. ולכן השאלה אם יש תפילה בלי כוונה, והמשמעות של התפילה בלי כוונה, וכמה שזה אמור להלחיץ אותנו, זה תלוי בהסרת האוזן מן התורה. לא רק בלימוד תורה, כמובן גם בלימוד תורה, אבל לימוד תורה שהאוזן שלנו, אוזן שעמדה על סיני. ולא להיות לומד תורה עם אוזן נרצעת של עבדים. כלומר, פתיחות ללימוד תורה. וכפי מידת הניגוד של התורה שבעומק הנפשיות שבתפילה, ככל שזו נפש שפחות מושפעת מתורה, ככה גדולה היא תואבת. ורב צדוק כותב שבתפילה תבוא מקולקל, בתורה תבוא מקולקל, התורה תתקן אותך. אל תדאג. לכן אמרתי, בהקשר הזה לא נגיד בעל רצונות שפלים, תורתו תואב. לא, בהקשר הזה לא נגיד. עזבו שנייה את סם המוות. בהקשר הזה לא נאמר את זה. המאור שבה ינקה לאט לאט את ה... אבל בתפילה שהרב צדוק מסביר, בתפילה זה מה שאתה. זהו. זה לא עכשיו מה פועלים עליך, אלא זה מה אתה פועל בחיי שעה שלך. אז ככל שזה כך, אז גדולה היא תואבתה. והתפילה המתואבת, המנוגדת מהתורה, ומנגדת אליה, גם היא פועלת את פעולתה, אבל פעולתה היא פעולה תאובה. וכפי רוב כוחה, כן גדול וניגודה אל התורה, וכפי עומק ניגודה, ככה גדול התוכן המתואב שלה, שבא אחר כך תפילת ישרים להפוך את זה. טוב, אז זו ההרחבה, אני חושב, החשובה. עכשיו, אנחנו לא במקומות האלה של הרב שזה, אבל אחרי המפגש הראשון עם הפסקאות האלו, שצריך ללמוד אותם בערך עוד 30,000 פעם, אני רציני, אני לא צוחק, ממש לא צוחק. אבל ישים לב, השומע, לתפילות שלא הצלחנו. אנחנו לא חושבים את עצמנו לרב זצ"ל ולחבר אנשיו. אנחנו יודעים שיש לנו תפילות שפחות הולך. שים לב שבתפילות שפחות הולך, משהו נאטם. שים לב שבתפילות שהולך, אבל שים לב עד כמה זה משפיע. ולאט לאט. התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה. כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, בין אם זה לפי, איך שאמרתי לכם, המדרגה הראשונה או בין לפי ההרחבה פה, מתכווצים בלב אבני נגף רבים שמרגישים על ידם כבדות רוח פנימית. מתי אתה כבד רוח? כשהנשמה שלך אטומה. כשאתה לא שם לב לנשמה, או יותר נכון, לא יכול לשים לב לנשמה. וכשרוח הטוב חוזר, ומתנת התפילה ניתנת ממרומים. הולכים בכל תפילה, סליחה, תפילה, ומתפנים אותם המכשולים. והסיחורים הרבים אשר נקבצו בנחל הנובע שנשמת החיים העליונה שצריכה לפרוץ בתפילה, הולכים ושרים. יש מצב שרוח הטוב חוזר. עכשיו אני מתלבט פה, אגיד לכם קצת מה אני יותר נוטה, אבל כשרוח הטוב חוזר, הכוונה, מתנת התפילה ניתנת ממרומים, כאילו קרתה לך כמו הקדושה של הרמח"ל. מתנה. כי באמת יש סכר ואבני נגף וכבדות רוח, ופתאום באה התפילה שכן. או שכשרוח הטוב חוזר, ואחר כך, כתוצאה שהרוח הטוב הצליח לחזור, גם מתנת התפילה ניתנת ממרומים. אז אני אגיד לכם מה אני חושב. הבנתם את ההבדל? האופציה הראשונה אמרה שמתנת התפילה ניתנת ממרומים, זה הגדרה לפירוש למה זה רוח הטוב חוזר. אבל זה שלב אחד, תיאור אחד. והאופציה השנייה אומרת זה שני שלבים. אז אני נוטה לומר שבפסקה פה כדאי להסביר את זה כשני שלבים. כשרוח הטוב חוזר, רוח זה אמרתי הרבה פעמים, רוח זה אני שלי. זה מי שאומר מודה אני לפניך בבוקר, שחזרת בי נשמתי. והרוח היא צריך לזכך אותה לאט לאט. ולמרות שיש אבני נגף רבים בלב, אפשר טיפה להחזיר או לא טיפה להחזיר את הרוח הטוב. איזושהי בקשה לרצות להתפלל. זה נקרא חזרת רוח הטוב. ומתוך זה באמת התפילה היא תהיה מתנה. אז אני חושב שזה יותר נכון לעשות את זה פה כשני שלבים. אם כי אני חושב שכן נכון, ודומה אני גם בכתבי הרב, אבל אני לא סגור על זה, אני צריך לחפש את זה, שכתוב שלפעמים התפילה באה לך משום מקום. התפילה באה ואתה אבני נגף, לא אבני נגף, המעיין פורץ. ויש מעיינות שכפי עוצמת הזרימה גם יעיפו את כל האבנים. או לפחות יצליחו לצאת מבין האבנים, בוא נגיד את זה ככה. יש מקומות כאלה אני חושב ברב, אבל פה אני חושב שני שלבים. כשרוח הטוב חוזר, לא בטוח. זה אחד מהשתיים, אני מציע את השני. רוח הטוב חוזר, ואז מתנת התפילה ניתנת ממרומים, על ידי איזושהי התחלה של התעוררות שלנו, הולכים בכל תפילה ומתפנים אותם המכשולים. כל תפילה בונה עוד קצת, ועוד קצת טהרה ונקיות, והסיחורים הרבים אשר נקבצו בנחל הנובע שנשמת החיים העליונה הולכים ושרים. ועם אותה עלייה הנשמתית, שזה הנחל הנובע הזה של התפילה, שהיא עולה בכל תפילה ביחס לערך זמנה. אני לא יודע מה זה ערך זמנה גם, אם זה שחרית מנחה ערבית, או שזה זמנה על הציר של ההתקדמות שלך. בסדר, מותר לי לא לדעת, זה בסך הכל חבובה פה, זה לא... אחוזים ידועים באים בתור מרפא את חסרון העבר. כל תפילה עם הבחינה שלה, עם הכוח שלה לשבר משהו מהתימות הזו, מהקליפות הללו, והם מרפאים את החסרונות, אמנם לא בבת אחת נמנע החיסרון, אבל הולך ומתמלא. והצוהר של התפילה הולך ומגלה את אורותיו. מה זה אורותיו? למי שעכשיו רוצה אורות, מה זה אורות בכתבי הרב? אורותיו זה התודעות הנשמתיות ממקור החיים העליונים, זה האורות. ולאט לאט התפילה, הצוהר ייפתח. ובמקום אחר כתוב ש... גם מה שהתפללת ויצר לך אבני נגף כאלו, בסוף גם אתה תתקן את זה כמו זדונות נהפכים לזכויות. גם מה שהיה שם איזושהי התחלה של תפילה שהייתה אמורה להיות מועילה, גם הם יתוקנו. טוב. צריך לעמוד הרבה הרבה על הסוגיות האלו פה, צריך ללמוד טוב טוב על גרעין היום ופריו, על התפילות שלנו. כי פסקה א' אמרה שכל עמל התורה זה רק בשביל להצליח בסוף מתישהו, איכשהו להיות קשור לבחינה העליונה של תפילה. טוב, אני קצת נבוך, כי להתחיל פסקה חדשה זה נראה לי קצת מדי זמן. טוב, אז נעמוד פה, לא? מה צריך?